הטכנולוגיה של צ'אט GPT, שהיא הלנגוג' מודלינג, יש ממנה הרבה גרסאות. יש לנו את הגרסה שיש בצ'אט GPT, שהיא GPT 3, וה-GPT זה שונים, בוא נגיד, ויש עוד טכנולוגיות אחרות.
בגיל 33, עם 4 תארים טכניונים מאחוריו, דוקטור עדי אומרי הוא יזם מבטיח, שזיהה צורך בשינוי האופן בו אנו צורכים וכותבים את התוכן שלנו. היום הוא מנכ"ל חברת סטארט-אפ שפועלת כדי לשנות את המצב.
הטכניוניסטים, הפודקאסט של ארגון בוגרי הטכניון.
אז אלן עדי, אני אשמח שתציג את עצמך.
אז אני עדי, בן 33, נשוי, אבא לשתי ילדות. היום אני המנכ"ל ומייסד של קונטילט, סטארט-אפ בתחום הבינה המלאכותית.
ועכשיו ניתן לקונטילט להציג את עדי.
Kontilt, a startup that revolutionizes marketing content creation. Founded by Dr. Adi Omri, a Technion graduate, Adi has 4 degrees from Technion, BSc, MSc, PhD, and MBA. He has been attracted to software engineering since his childhood. He is 33 years old, married, and has 2 daughters. We are excited to have him with us today to discuss his journey and his startup Kontilt.
הגעת מסנדלה וככה סיפרת לנו שיש יש לכם שם סיפור מיוחד בכפר, אז ספר לנו על הכפר.
הסנדלה הוא כפר ויישוב קטן, אני בצפון, ליד הגלבוע, מקום מאוד מאוד יפה, 1,500 איש, הוא גם נשאר קטן, לא גדל לצערי, מאז שהייתי בגן ועד היום, הבת שלי היא בגן, לדעתי זה אותו גודל של כיתה, זה לא השתנה. אבל מה שייחודי בכפר זה שזה אנשים שמכירים, אני בגדל שזה כפר קטן, אז כולם מכירים אחד את השני, אוהבים באמת אחד את השני, זה מקום מאוד מאוד חמים, הם אוהבים הנדסה, הרבה מהנדסים יוצאים מהכפר, חלקם באו ללמוד בטכניון, ואחרים במקומות אחרים, אבל מי שלא יודע מה ללמוד בכפר אצלנו, הוא נכנס ללמוד הנדסת מכונות, משום מה, לא יודע למה, אבל זה הדיפולט שהם הולכים ללמוד.
איך אתה מסביר את זה? מה זה משפיע אחד על שני?
כן, גם לדעתי הבית ספר, כמובן יש הרבה דברים שיכולים להשפיע על זה, התחרות הפנימית, אם זה מקום קטן, כולם מכירים כן. אחד את השני, אז יש כנראה תחרות, וגם הבית ספר האיכותי, המורים הנהדרים, אני לא סיפרתי, אבל חלק מההצלחות של האנשים שמגיעים לטכניון, הם קשורים במורים.
בית ספר תיכון? איזה בית ספר?
נהדרים. סנדלה, קוראים לזה.
ביישוב עצמו.
לא, בתיכון זה לא, זה משותף להרבה יישובים באזור, זה לתשעה יישובים היה, אין אחווה, אורט, הוא באמת אוסף את כל האנשים מכל הכפרים שבאזור שם, במקום אחד, ואז הם לוקחים את המצטיינים ושמים אותם בשתי כיתות, ואז יש תחרות כמובן.
כן.
וזה גם תורם להצלחה של כולם.
אולי תספר לנו איך הגעת בכלל לטכניון מלכתחילה?
אז מאז שהייתי ילד קטן, אהבתי מחשבים, כל מה שקשור למחשבים, אם זה תיקון, אם זה גם טכנות, באופן שונה ממה שאני עושה היום. וכשגדלתי, אז בבית ספר, הנה הייתה תוכנית של המצטיינים, שהגיעו ובחרו כמה אנשים, כמה סטודנטים מהבית ספר אצלנו, ואני הייתי אחד מאלה שנבחרו. בכיתה י' א', אני הגעתי לטכניון בקיץ, בין י' ל-י' א', ואז התאהבתי במקום, והחלטתי שזה מקום מצוין לעשות את התואר הראשון פה.
מעולה. ואתה אחד מ-440 טכניוניסטים, שמחזיקים לא פחות מ-4 תארים טכניונים, אנחנו נדבר על זה עוד מעט, אבל ככה תספר לנו מה אתה עושה היום.
אז היום אני המנכ"ל של סטארט-אפ שקוראים לו קונטילט, גם המייסד של הסטארט-אפ, אחד המייסדים. קונטילט הוא בעצם סטארט-אפ שכותב תוכן אוטומטית. הוא עוזר בכתיבת התוכן וגם בצריכת התוכן. אז כל מה שקשור להבנה וכתיבה של טקסט, תוכן מאיץ אותו באופן מאוד, מאוד, אני משמעותי.
מה הכוונה מאיץ?
אז ביום יום שלנו יש הרבה, אני משימות שמסתמכות על הבנת תוכן, אז קריאה של האינפורמציה על לקוח או על מתחרה או על מוצר, וקריאה של חוות דעת על המוצרים שלנו וכו, אז קונטילט יכול להאיץ את התהליכים האלה, על ידי שהוא עושה אותם אוטומטית. אז במקום שאת תעברי על 400 חוות דעת על המוצר שלך, בוא נגיד שאת מוכרת ויש לך הרבה מוצרים, לכל אחד יש הרבה חוות דעת, במקום שתעשי את זה באופן ידני, כדי לשפר, ואז לתמצת את זה ולשלוח את זה לאנשי הפרודקט שלך. קונטילט למשל יכול לעשות את זה אוטומטי, הוא יכול לעבור על מאות או אלפי חוות דעת באופן אוטומטי, לתמצת אותם, להפוך אותם ל-action items, איך משפרים, ולתמצת אותם גם באופן כללי, כדי שמי שאחראי ידע איך לעשות...
כלומר, המערכת יכולה לקרוא עבורי תוכן ולתמצת, אבל היא גם יכולה לייצר תוכן? היא מחוללת
כן.
תוכן?
כן, היא מחוללת
תוכן. זה שני דברים שונים?
כן, זה שתי הפונקציות של המערכת, זה כמו בן אדם. שני דברים שאנחנו עושים הכי הרבה ביום יום, זה לקבל החלטות על סמך דברים שאנחנו קוראים, ואז ההחלטות האלה, אחרי שאנחנו מקבלים אותם, העבודה שלי היא לשכנע כנראה, או לשדר את ההחלטות האלה, למי שבא אחרינו בתהליך. אז קונטילט באמת, יש לו את שתי היכולות האלה. מצד אחד הוא יכול להבין, זה language modeling ועוד טכנולוגיות אחרות, שביחד מאפשרות הבנה של הרבה תוכן, בזמן מאוד mm-hmm. מאוד קצר, וגם בצד האחר לכתוב תוכן, זה פונקציה מאוד מאוד חשובה אצלנו, רוב הלקוחות שלנו זאת הפונקציה העיקרית שהם משתמשים בהכתיבה של התוכן, זה גם קונטילט עושה אוטומטית, ומה שייחודי בזה זה שאתה יכול לאמן את קונטילט שיעשה את זה ספציפית לפי הסטייל שלך.
רציתי באמת לשאול, אבל אנחנו תכף נגיד את זה בהמשך, באמת על הנושא הסגנוני, אבל אולי תספר איך הגעת לזה, איזה בעיה זיהית שבעקבותי החלטת להקים את החברה?
כן, אז כשסיימתי את הדוקטורה, אני ראיתי שיש מחסור מאוד גדול בתוכן, בשפה הערבית. וזה היה הזדמנות מבחינתי, כי ראיתי שזה מחסור, מצד אחד זה מאוד שלילי שאין את התוכן, אבל זה גם הזדמנות למלא את החוסר הזה באופן אוטומטי. יש היום טכנולוגיות שהתפתחו, אז היו טכנולוגיות שהתפתחו רק בשנים האחרונות, וראיתי איך אפשר באמת להשתמש בהן כדי לתמצת את התוכן משפות שונות שיש בהן את התוכן, ואז להנגיש אותו בשפות שהתוכן הזה הוא מאוד מאוד חסר בהן.
איזה סוג של תוכן היה חסר לך כדובר ערבית?
כל מה שקשור לסקירות של מוצרים, מכל מיני קטגוריות, נגיד מהקטגוריות שהן פרופישנל, אנשים שעושים ספורט, וגם אפילו בוסם, אין תוכן על פסמים, אז באמת כל הסוגים שקשורים לחוות
צריכה.
דעת המוצרים, כן, לצריכה, וקבלת החלטות על קנייה, ודברים אחרים, למשל, ידע כללי, בוא נגיד, אז בחלק מהתחומים זה היה חסר, למשל ברפואה.
היה פה אגב איזשהו מחקר על זה, פה בטכניון, על תוכן מדעי פופולרי בערבית, ובאמת המסקנה הייתה שחסר תוכן איכותי, ואז כתוצאה מזה בעצם הציבור שדובר ערבית צורך תוכן שהוא פחות איכותי. זה בעצם גם מה שאתה ראית?
כן, אז הגיוון היה מאוד מאוד נמוך. בוא נגיד שבחלק מהקטגוריות היה רק שתי מקורות או שלוש, בתחום הרפואה למשל, היה מקור אחד עיקרי.
בוויקיפדיה, במקומות כאלה?
כן, וויקיפדיה, כמובן זה תמיד אחד המקורות, אבל יש עוד שני אתרים או שלושה שהיו טובים, אבל זה רק מקור אחד, והוא לא בהכרח הכי איכותי בכל הנושאים. אז ראיתי שיש שם הזדמנות, הריינקינג מאוד קל, כשיש לך רק עוד שני מקורות איכותיים להתחרות איתם, אז זה היה הזדמנות גם, וזה נכון גם לשפות נוספות, לא רק בשפה הערבית, אז עצם זה שאני עושה את זה אוטומטית, ולא כותב את זה באמת, אז כמדען או כמישהו שבא מתחום מדעי המחשב, אני רואה את ההזדמנות גם ללכת לעוד, ולכלול עוד שפות, לא רק את השפה הערבית.
אני מנסה להבין איך זה קורה, כי בעצם יש מאות מיליונים שהם דוברי ערבית, נכון? בעולם.
כן.
אז איך בעצם חסר תוכן?
אני חושב שהעניין של הכתיבה של תוכן, זה נעשה מהרבה סיבות, קודם כל יש את הנסיבה הקומרשיאל, הרווחיות, כן, כן, המסחרי, והרבה מהמדינות בעולם הערבי, הן לא הכי עשירות, בוא נגיד, אז ה-payment per click, או ה-cost per click, הוא מאוד נמוך, אז זה לא באמת משתלם לכתוב תוכן. בנוסף גם, חלק מהאנשים הם כותבים תוכן כי יש להם זמן לעשות את זה, ואם אתה, אין לך את הזמן, בוא נגיד אתה עובד הרבה, או אתה לא במצב כלכלי שמאפשר את זה, אז זה יותר קשה.
קצת סוג של כשל שוק, אפשר לקרוא לזה, נכון?
כן, כן, זה חסר ונחוץ, אבל אין מי שיעשה את זה.
זאת אומרת, כמו שאמרנו קודם, מי שלא דובר אנגלית, יש לו קושי להשיג את התוכן שהוא רוצה בשפה שהוא מכיר.
כן, בהרבה שפות, בשפה אני חושב הגרמנית זה הכי טוב אחרי האנגלית, אבל יש עוד הרבה שפות חוץ מהערבית, למשל בספרדית, פורדוקזית ועוד הרבה שפות אחרות, הן סובלות מאותו מצב כמו השפה הערבית. שוב, זה לא הכי טוב, אבל זה גם הזדמנות. אז ראיתי...
למרות שאני יכולה לדמיין שאולי בשפות האלה יש פחות דוברים. נכון, ערבית? יש המון דוברי ערבית.
השפה הערבית יש לה משהו כמו 350 מיליון או 400... يعني 400 مليون دوبره
كان
عربيت السفارديت יש لها אולי פח... לא יודע לא בטוח באמת אבל لي יכול להיות شيء פחות אבל יש הרבה אני مدينات חוץ מספרד כמובן ש... שיש בה אנשים שיש בהן אנשים שדוברים السفارديت וגם פורטוגזית וגם צרפתית אז לא כשפת אם אבל כשפה שנייה יכול להיות שיש להן אולי יותר מהשפה הערבית
אז בוא נתעמק רגע באמת בסוג התוכן שאתם בקונטילט מייצרים
כן, אז בקונטילט זה התחיל באמת מהראייה ש... בעצם שראיתי את המחסור הזה, הרגשתי שצריך באמת לפצות את ה... על... על המחסור הזה מצד אחד, ולנצל את ההזדמנות הזאת כהזדמנות עסקית, אבל כמובן מי שניסה לעשות סטארט-אפ, אני יודע שלעשות מוצר B2C, אני מפנה את המוצר לקורא הסופי, זה לא משהו שאפשר לעשות באופן קל פה במדינה, כי אין הרבה כסף שמגיע לסטארט-אפים, אתה צריך הרבה כסף כדי לפרסם את, את האתרים ואת המקומות שאתה מפרסם בהם את התוכן. אז מה שהבנו מאוד אני מהר, שצריך באמת לשתף פעולה עם שחקנים גדולים שכבר יש להם את האתרים, או שכבר צריכים את התוכן הזה, ולמכור להם כהצרכן הראשון שלנו את הפתרון.
אז עשיתם איזשהו שינוי של המודל.
כן.
אז מי היום הלקוחות גדולים שלכם או...
כן, אז לפי הרודמאפ שלנו יש הרבה לקוחות שאנחנו מתכננים להגיע אליהם, אבל הלקוחות הראשוניים שלנו הם חברות פרסום באירופה ובארצות הברית, שמה שהן עושות הן בעצם כותבות את התוכן ויוצרות את התוכן עבור הרבה עסקים קטנים ובינוניים באירופה. בוא נגיד, מי שיש לו מקולת או מי שיש לו מרפאה, הוא צריך אתר כדי לפרסם את העסק שלו, אז הוא לא עושה את זה בעצמו, הוא שולח את זה לחברות פולפילמנט, ואנחנו משרתים את החברות האלה של, של הפולפילמנט ושל המרקטינג. אז עם הלקוחות שלנו, הראשוניים.
אז עשיתם גם שינוי בשפה?
כן, יש לנו עכשיו תמיכה, האמת שהשפה הערבית היא לא אחת השפות שאנחנו תומכים בהם היום, לצערי.
זה הבעיה.
כן.
חזרנו לאותה הבעיה.
כן, כן. זה משהו שאנחנו מתכננים לעשות, אבל צריך באמת להתאפק עד שיש לך את המשאבים. עד היום אין לנו את המשאבים כדי באמת לבנות תוכן, ולפרסם אותו, כמו שאמרתי, אז זה נשאר בתוכניות. היום התוכן המבוקש מהלקוחות שלנו הוא בשפה האנגלית, האיטלקית, הגרמנית, ועוד שפות אחרות באירופה, כמו השפה השוודית. אז אלה השפות, משהו כמו 8 או 9 שפות, אנחנו היום תומכים בהן, כולן הן שפות מערב אירופאיות.
ואז גם ללקוחות הם לא... לא לקוח הקצה, אלא מישהו שמתווך באמצע, נכון?
כן.
הם הלקוחות שלכם.
כן, אז כצעד ראשון, מי שעשה סטארט-אפ, הוא יודע שצריך את הלקוח הגדול בהתחלה כדי ללמוד ממנו, כדי באמת להגיע מהר מאוד לסקייל, שאתה מוכר בכמויות, ובשביל זה אתה צריך להגיע ללקוחות הגדולים בהתחלה, אלה שעושים את הכתיבה עבור אנשים, ואז אולי בהמשך אתה תגיע ללקוחות הקצה. אז נכון, אנחנו הגענו לחברות האלה, ו... בעצם גם אפליקציה ספציפית שלא תכננו, שהיא כתיבה אוטומטית של תוכן פרסומי. בהתחלה זה היה תוכן שהוא אין לצורך למידה, ולצורך באמת אני ידע כללי, כמו שאמרתי, אבל תוכן פרסומי עבור עסקים קטנים, זה משהו שהתפתח תוך כדי החיפוש.
שהמודל העסקי שלו גם כנראה יותר הגיוני. אז ככה, בחודשים האחרונים אנחנו מוצפים בהמון המון המון מקורות של ידע שאפשר לחולל בהם טקסטים באופן אוטומטי. אתה יכול לכתוב, ככה שמעתי פרקים של סיינפלד, ואתה יכול לכתוב ברכה לאימא, ואתה יכול לעשות המון המון דברים באמצעות איזשהו צ'אט, וזה מתבסס על בינה מלאכותית, זה בעצם מה שאתם עושים.
כן, זה קשור מאוד למה שאנחנו עושים. הטכנולוגיה הזאת היא בעצם טכנולוגית language modeling, בעצם ה-language model הוא מודל חכם, ואני לומד, שמשהו, אני לומד עליו ומשהו אומן עליו, זה להמשיך את המשפט או את הקונטקסט. אז בהינתן את ההקשר של המשפט, בוא נגיד התחלת משפט, הוא יודע להשלים אותו, ככה זה התחיל, והיום הוא בעצם אני יודע להמשיך טקסט שלם. אז אם את מתחילה, רק כותבת את הכותרת של הכתבה, הוא יודע להשלים את הכתבה עצמה. אז זה קשור למה שאנחנו עושים, אבל בקונטילט מה שאנחנו עושים לזה, זה שאנחנו, אני מאפשרים ההנגשה הרבה יותר קלה של הפתרונות האלה לעסקים. כי לקחת language model ולעשות איתו משהו שהוא מועיל ועובד כל פעם, זה משהו מאוד מאוד קשה. אם אני אקח את זה עכשיו ואתן להם את הפתרון הזה, ChatGPT לבעל עסק או כן. לחברת פרסום, אז זה יעבוד לה, בוא נגיד, 20% מהזמן או 30%
למה
מהזמן.
למה בעצם?
כי העניין של הנכונות, בוא ניקח את האספקט של הנכונות של המידע, הוא מאוד קריטי. כשאת כותבת, אני פרסומת לעסק, אז המודל אסור לו להמציא דברים שהם לא נכונים.
וה-ChatGPT ממציא?
הוא יכול להמציא, כן.
זה קצת להמציא. כמו גוגל טרנסלט, שיוצאים משם כל מיני דברים משעשעים, כשאתה מנסה לתרגם?
זה יכול להיות קשור מבחינת הסיבה שזה קורה, אבל הסיבה האמיתית זה ש-ChatGPT הוא בעצם, אני מודל שאומן על דאטה מאוד גדול, שמכיל כמעט כל התחומים וכל סוגי המידע שאת רוצה, שאת תצטרכי גם בעתיד, וזה לא עדכני בהכרח, זה, אני מאומן פעם בשנה, כי העניין של האימון הוא מאוד מאוד כבד.
אתה מדבר על סוגים שבעצם הוא מוזן בסוגים מאוד מאוד רחבים של תוכן, והוא לא ספציפי.
כן, הוא לא ספציפי.
זאת אומרת, אם אני אתר מסחרי, אז התוכן שלי הוא שיווקי.
כן.
הוא צריך להיות מסגנון מסוים ומסוג מסוים של תוכן.
נכון, נכון. זה סוג התוכן הוא רק אספקט אחד, אבל אספקט אחר זה המידע על העסק שלך, הוא לא קיים בגוגל בהכרח, אני בזמן שאומן המודל, הוא גם לא קיים בוויקיבידיה.
ומה בקונטילט?
בקונטילט אנחנו, מאפשרים לחברת המרקטינג, לחברת הפרסום, לתת לנו קונטקסט מאוד רחב על העסק פעם אחת.
רחב, אבל על עסק ספציפי, כן?
על עסק ספציפי, בדיוק. על בעל העסק.
ואז הוא לומד, בעצם המודל לומד את התוכן הספציפי, ואז הטקסט שהוא מחולל, התוכן שהוא מחולל הוא גם יותר מדויק ורלוונטי?
כן, הוא תוכן שהוא ספציפי לעסק. זה כמו לקחת בן אדם מאוד חכם, ולהגיד לו, אני אספר לי על עסק X. אם הוא לא מכיר את העסק, זה שהוא חכם זה לא עוזר לו, כי הוא לא מכיר את העסק. אבל אם אני אתן לו, אני רבע שעה של אינטרודקשן על העסק הזה, אז התוצאה תהיה הרבה יותר באמת מדויקת. אני ידע באמת לספר על העסק.
ויש פה גם עניין של שימוש במונחים מקצועיים אולי? שם?
אז כן. הלקוח שלנו הוא יכול לעשות פיינטונינג, זה בעצם אימון מקצועי, אני מעבר לאימון המקורי של המודל, לכל חלק באתר, למשל, אני אתן דוגמה. אחד ה-workflows שחוזרים על עצמם, אני מקרה השימוש שחוזרים על עצמם לפתרון שלנו, אצל הלקוחות הראשוניים בתחום המרקטינג, זה אני בנייה אוטומטית של אתרים, באופן אוטומטי. אז קודם לזה שהם השתמשו בקונטילט, הם אספו את המידע מבעל העסק, זה לקח להם, אני רבע שעה, הם שלחו את זה לקופירייטר בהודו, ואז אחרי שבוע או כמה ימים, זה חזר להם, והם שמו את זה בתוך הטימפלייט של האתר של הלקוח. כמובן זה קורה לאלפי עסקים שהם מטפלים בהם, המרקטינג אג'נסיז האלה, וזה לא נוח, כמובן זה דיליי, בזמן הזה הם גם יכולים להפסיד את בעל העסק, הוא יכול לוותר על בניית האתר, וגם זה עולה להם הרבה כסף. קונטילט, מה שהוא מאפשר זה, בעצם לקחת את כל המידע ולבנות כל פיסת מידע באתר אצלהם, בסגנון הספציפי לחלק הזה באתר. כי כל חלק באתר הוא שונה מבחינת הסטייל, מבחינת אופן הכתיבה. האינטרו באתר הוא מאוד שונה מה-About Us ומאוד חלקים שונים באתר. גם הדף של הסרוויסיז הוא קצת יותר טכני מהדף הראשי. אז כל זה מתאפשר על ידי קונטילט.
אז הלקוחות שלכם הם בעצם לקוחות שמטרה שלהם זה למכור מוצרים, נכון? אז אם אני מוכרת מקדחות או סירות מנוע, אתם יכולים לתת לי תוכן מאוד מדויק ומקצועי לתחום שלי. אם אני נגיד סטנדאפיסטית.
זה גם יכול
אתם לעזור. יכולים לספר לי בדיחות? הם יכולים לכתוב לי בדיחות?
הוא יכול.
אוקיי.
אפילו, מעבר לזה, מה שייחודי בקונטילט, זה שהוא מאפשר התאמה ללקוח באופן מאוד קל. תוך יום, אם אני מגיעה עם סט מאוד מוגדר של use cases, שאת אני רוצה שזה יעשה להם אוטומציה, אפשר להכין לך תוך יום פתרון שעושה אוטומיישן ל-workflows האלה, למקרה השימוש האלה, ואחד המקרה שימוש שאחת העובדות אצלנו עשתה, זה בעצם משהו שהוא רק מקבל קונטקסט על סיפור של ילדים, רק ה-main characters, בעצם העיקר של הסיפור, ואז הוא כותב ומצייר גם يعني تمنونات للسيפור هذا אז יש لك سيפור موخان توخ 20 ثنيات على نوسه שבחרت وايم الكاركترز שבחרت
אז ايفا مكان بو של הקישרון יש
של האנשים, בעצם כן. ההטמעה של הכישרון של המומחה היא משהו שמתאפשר אצלנו, זה אומר, אתה יכול לאמן את המודל, אנחנו לוקחים מומחה בכתיבה, אומרים לו, אנחנו רוצים שתאמן את המודל שלנו, אנחנו רוצים דוגמאות, נותנים לו באמת, يعني סטרקצ'ר מסוים, שבו הוא יכול לאמן את המודל שלנו, ואז אנחנו מטמיעים את היצירתיות שלו, גם את הסגנון, גם האמת, אם הוא يعني רציני בכתיבה, אם הוא קצת יותר friendly, בוא נגיד, הסמיילים, כל הדברים האלה אפשר להכניס אותם לתוך המודל, המודל יכול להתבטא באופן שמדמה בעצם את, את אותו המומחה. אז שני אנשים שהם באמת באותו תחום, בוא נגיד, הם יכולים לבנות על ידי קונטיל, שני פתרונות שמתנהגים שונה. ויוצרים תוכן מאוד שונה מבחינת הסגנון.
אז אני יכולה נגיד לכתוב כמה בדיחות, ואת שאר החומר אתם תכתבו לי?
כן.
כאילו אני יכולה ללכת לנוח.
כן, אם את נותנת לנו כמה דוגמאות על אינפוטים ואוטפוטים.
וזה יהיה מצחיק? ניסיתם?
בדיחות לא ניסינו האמת, אבל מה שניסינו זה social posts. זה use case שהוא מאוד שכיח אצלנו, אחד הלקוחות שלנו כותב משהו כמו 15,000 social posts כל חודש ללקוחות שלו, והוא דרש מאיתנו לעשות לו automation לזה, והסושיאל פוסט הזה הוא צריך להיות עם סמייליז ובסגנון שהוא בשפה עממית איטלקית, כן?
זה לרשתות החברתיות?
כן, זה לפייסבוק במקרה שאנחנו עכשיו מטפלים בו, והוא בעצם יש לו היום משהו שבאמת כותב באותו סגנון, זאת מישהי שנתנה לנו את הטריינינג סט בעצם, וכשהראינו לה את התוצאה, היא הייתה בשוק, היא הייתה בשוק.
אז מה, כתבתם לתוכן שיווקי לחודשים קדימה, או שהיא משתמשת בזה על בסיס שוטף, היא מכניסה...
מה שקורה אצל הלקוחות שלנו זה שהם, אני מקבלים בעל עסק, מראיינים אותו, שומרים את המידע על העסק הזה אצלהם, בדאטה בייס, ואז הם יוצרים לאותו בעל עסק את כל הסושיאל פוסטס לכל השנה. כן? אז אני עוצרים את הסושיאל פוסט לכל החגים, ולכל בקיצור, לכל האירועים שיכולים לקרות תוך כדי השנה, בלאק
פשוט כאילו הפרק הזה הוא נכתב גם באמצעות קונטילט.
הפרק הזה.
בטח, אני מספרת למאזינים. לא עשינו כלום, הכל אוטומטי. אתם משתמשים בטכנולוגיה שונה מ-Chat GPT, או שזו אותה טכנולוגיה?
הטכנולוגיה של Chat GPT, שהיא ה-Language Modeling, יש ממנה הרבה גרסאות, יש לנו את הגרסה שיש בצ'אט GPT, שהיא GPT 3, וה-GPT זה שונים, בוא נגיד, ויש עוד טכנולוגיות אחרות, למשל use case שקיים אצלנו, שאי אפשר לממש עם צ'אט GPT, זה שאנחנו מקבלים תמונה של מוצר, זה לעולמות האי-קומרס, וכותבים אוטומטית פרסומת לפי התמונה. אז אם יש לך חולצה, או פריטים שהם לא טכניים, שאי אפשר לתאר אותם על ידי ספקס, על ידי ספסיפיקציות, אז אתה יכול לספק לנו רק את התמונות של הקטלוג, או הקטלוג של המוצרים שיש לך, שמכיל תמונות, ואז בצד האחר, תוך באמת שעה, יהיה לך לאלפי המוצרים שיש לך בקטלוג, פרסומת לכל אחד מהם, ייחודית. אז זה use case שאפשר לממש עם קונטילט, וקשה לממש אותו עם צ'אט GPT. אז הטכנולוגיה של צ'אט GPT, היא בעצם ה-state of the art. זה באמת הטכנולוגיה הכי חדשנית, עוד טכנולוגיות אחרות שמתפתחות יכולות לנצח אותה תוך כדי השנה, אז היא מוטמעת בקונטילט, GPT למיניהם, אבל בנוסף אליהם יש הרבה רכיבים שקיימים בקונטילט, כדי לאפשר שהוא יהיה מאוד נגיש ללקוחות.
ChatGPT בעצם זה איזושהי מערכת שנגישה לציבור הרחב, של OpenAI, נכון? שכל אחד יכול לחולל באמצעותה טקסטים באמת, מברכות יום הולדת ועד ספרים וטקסטים יותר מורכבים, זה הפך להיות כזה משהו שמאוד מגניב, ומדברים עליו לא מעט ברשתות, עוד לא ברור מה ההשפעה של זה ובעצם לאן זה לוקח. זה תמיד השאלה הבנאלית אם זה יחליף את בני האדם.
לדעתי העניין של האוטומציה בעולמות התוכן, בעולמות הצריכה והכתיבה של התוכן, הוא משהו שמאוד דומה לאוטומציה באופן כללי, שיש לנו היום. אז יהיה לבני האדם משהו אחר לעשות, שהוא יותר מעניין ולא משעמם. הלנגוויג' מודלס הם באמת יודעים לעשות, הם דברים שחוזרים על עצמם, פאטרנים שחוזרים על עצמם, אני, אמנם הם מאוד אני מורכבים היום, בעצם הלנגוויג' מודל יש לו, אני יכולת להסתכל על 2,000 או 3,000 אני מילים אחורה, שזה לא היה אפשרי קודם, ואז באמת לכתוב באופן מאוד ייחודי בעקבות זאת, אבל עדיין הוא משהו שחוזר על דברים שמובנים, או שמישהו אמר אותם פעם, גם הוא יכול להסיק דברים מטבע באמת המבנה שלו, אבל יש הרבה דברים שבן אדם חייב לעשות אותם. language model לא יכול לעשות אותם, עדיין צריכים בני אדם לדעתי.
אנחנו ראינו פה את דוקטור רועי צזנה, והוא סיפר שהוא השתמש בזה כדי לכתוב ברכה לאיזה קולגה שלו, וזה יצא נורא מצחיק, כי זה לא היה בזה רגש, זה היה מאוד טכני.
כן, אז כל העניין שהלנגוויג' מודל לא מצליח בלעשות X, לדעתי, זה משהו שיפטר תוך כדי השנים הקרובות, זה כל הזמן מתפתח. אנשים שאומרים שלנגוויג' מודלינג הוא לא משהו שיכול לעשות X, הם לא באמת, אני מסתכלים קדימה, כי תוך 5 שנים לדעתי, כל המקרה קצה האלה שלנגוויג' מודל לא יכול לעשות אותם, בכל מה שקשור לכתיבה, כן, ורגש וכו', זה משהו שבאמת אפשר לפתור אותו. לדעתי, הלנגוויג' מודל זה היום, הם גם יכולים לעשות את זה, אז אם היה אולי עושה פיין טונינג, או אני משתמש בזה באופן קצת אני שונה, הוא יכול היה להגיע למשהו שהוא מאוד אורגינלי, נשמע
כן,
אנושי.
כן, אז ספר לנו על איזשהו שימוש ייחודי שאתה עשית עם המודל, נגיד ברכה לאימא, או כל מיני דברים כאלה, בלי לסבך אותך, אבל יש משהו?
כן, אז הלנגוויג' מודלס, חוץ משהם כותבים, הם גם עושים brainstorming. אפשר לעשות עם הלנגוויג' מודל, אני brainstorming. אני אתן דוגמה. אם אני ארצה באמת להוציא סרט או משהו לחיים, אז מה שאני עושה זה סיבובים של חשיבה, שחלק מהם הוא מסתמך על הקונטקסט שאני חי בו, בעצם על העולם הנוכחי. אני מסתמך על ידע קודם, בזה שאני ממציא את הדברים החדשים. אז זה הלנגוויג' מודל הוא מצוין בו, ומה שאנחנו עושים היום, זה משהו שעושה דיזיין לפרסומות ויזואליות בעזרת language modeling. בעצם אנחנו נותנים ל-language model שלנו את הסוג פרסומת שאנחנו רוצים לעשות, ושואלים אותו איזה רקע היה מתאים לפרסומת הזאת. אז ה-language model הוא יודע לבחור keywords שקשורים לרקע הזה, ולבנות פרסומת. אז זה use case למשל ש... מישהו שלא מכיר את הלנגוויג' מודל, הוא לא חושב שזה אפשרי, אבל לנגוויג' מודל יכול לעשות דיזיין ותכנון, לא רק כתיבה, הוא יכול באמת לעשות brainstorming.
אתה יכול לתת דוגמה, משהו שאנחנו יכולים, נגיד, לחפש ברשת, שנעשה באמצעות כלי כזה?
אני יכול לתת לכם וידאו, אולי לצרף לבודקאסט, של כמה דוגמאות, של מקרה שימוש של קונטילט, שלדעתי מי שיראה אותם יופתע. בוא נגיד.
מעולה. אז באיזה שלב אתם באמת נמצאים כרגע מבחינת הסטארט-אפ?
היום אנחנו עדיין בשלב הסיד בסטארט-אפ. זה אומר שיש לנו ולידציה ראשונית, יש לנו לקוחות שהתעניינו במוצר, הם שילמו עבור המוצר, יש לנו דיזיין פרטנרס, שני דיזיין פרטנרס גדולים, ויש לנו לקוח גדול מאוד שמתעניין, אז אנחנו בתהליך איתו. השלב הבא זה לגייס כסף שיאפשר לנו להעסיק עוד אנשים. היום אנחנו 5 אנשים בסטארט-אפ, אנחנו רוצים לגדול, כדי שיהיה אפשר באמת לשרת את הלקוחות הגדולים האלה שאנחנו מייבאים ומביאים. אז זה השאר שאנחנו נמצאים בו.
אחרי שבעצם הלקוח סגר איתכם עסקה, הוא מקבל את הגישה למערכת, וזהו, הוא רץ עם זה לבד? או שהוא צריך אתכם כל הזמן ברקע?
אז הפתרון שלנו יש לו שתי צורות. הצורה הראשונה זה ה-UI-based. יש לנו UI שאפשר לעשות הכל דרכו.
לבד, עצמאית.
לבד, בלי שום הבנה בתכנות. והסוג האחר זה API. API זה אומר לחלק מהלקוחות, במיוחד הלקוחות הגדולים הראשונים שלנו, הם רוצים להטמיע את קונטילט כחלק מהפתרון שלהם, בתוך המערכת שלהם, כפונקציה. משהו שכותב תוכן אוטומטית, אבל שלא יצטרכו לצאת מה-UI שלהם, מהממשק שלהם, לקונטילט ואז לחזור. אז זה משהו שמתאפשר דרך API. לכל לקוח אצלנו יש את השתי גישות. בעצם אנחנו מנגישים אליו גם את ה-UI וגם את ה-API, לכל פתרון שיש.
אוקיי, מעולה. ובאמת לאן פניכם בעתיד? מה התוכניות מבחינת פיתוחים עתידיים, וגם איך אתם רואים את עצמכם מול באמת שחקניות גדולות שמנגישות שירותים כאלה בחינם?
כן, אז מי שמתעניין בקונטילט, בעצם אני יכול לספר לו קצת יותר לעומק על התוכניות שלנו, אבל קונטילט הוא לא פתרון שכותב טקסט, זה לא קונטילט, אלא קונטילט הוא משהו שמנגיש את הפתרונות האלה, באופן מאוד ייחודי, עם טכנולוגיה מאוד ייחודית, שמאפשרת ההנגשה של הפתרונות האלה, באופן שהוא ממקסם את התועלת, וגם ממזער את הצורך בלמידה, איך להשתמש בכלי חדש, בתהליכים הקיימים. אז כשיש לנו לקוח חדש, אנחנו לא אומרים לו, תעזוב את השיטות הקיימות, תלמד את קונטילט, להפך. אנחנו הולכים אליו, ולומדים איך הוא עושה את הדברים היום, ונותנים לו תוך זמן קצר פתרון מותאם אליו. אז קונטילט נועד כדי להיות הוסט לפתרונות שמתפתחים, הפתרונות האלה, והפנים שלנו בעתיד זה להנגיש את זה לעוד תחומים, חוץ מהפרסום, תחומים מאוד מעניינים, למשל, business intelligence, כל העניין של לחקור את השוק, לחקור את המתחרים, ללמוד על המוצרים שלך ועל המוצרים של המתחרים, איך לשפר אותם. אז יש הרבה תחומים גם בתחום ה-customer service כמובן, איך באמת לענות מהר ללקוחות ולדאוג שאתה פותר בעיות שהם מתנונים מהן. אז כל התחומים האלה, גם רפואה, קונטילט הוא, כמו שאמרתי, framework שמאפשר הנגשת הפתרונות האלה, והמטרה שלנו היא להיכנס לתחומים האלה אחד-אחד. כסטארט-אפ חייבים להתמקד, ואנחנו מתמקדים היום בתחום המרקטינג.
דיברנו על זה שיש לך 4 תארים מהטכניון, 3 תארים במדעי המחשב, ותואר נוסף במנהל עסקים שעשית אותו תוך כדי התארים במדעי המחשב, ותוך כדי שהיית מצטיין נשיא. איך זה קורה?
אז באמת אני אוהב, כמו שאמרתי, אני תכנות, וכל התחום של המדעי המחשב אהבתי יותר אפילו ממה שחשבתי לפני שנכנסתי לטכניון. מישהו שבא מהבית ספר, הוא באמת, אני מבין בתכנות, אבל לא מכיר את התחום של המדעי המחשב לעומק. אז כשהגעתי לפה וראיתי באמת מה זה המדעי המחשב, ואיזה עוד תחומים יש, תתי תחומים יש בו, אז החלטתי שאני רוצה להמשיך לתואר שני, ואז כמובן מי שאוהב תואר שני הוא ממשיך לתואר שלישי, אז זה הסיפור של השלושת התארים הראשון, שני ושלישי במדעי המחשב. התואר בניהול עסקים, אני שמתי לב שאני מאוד שקוע בעולמות המדעי המחשב וההנדסה, אז אני שמתי לב לזה תוך כדי הדוקטורה, וזה משהו שלדעתי זה סוג של טעות שאנחנו עושים, כמהנדסים וכטכניוניסטים במיוחד, השאיפה שלנו היא באמת לפתור את הבעיות הכי מאתגרות. אנחנו אוהבים אתגר. מי שמגיע לטכניון הוא הגיע פה כי הוא אוהב אתגר, וכמהנדס אתה באמת הולך לבעיה הכי קשה ופותר אותה. זה נכון שזה באמת מעניין, וזה משהו שאני אוהב לעשות, אבל זה לא חכם. בוא נגיד, הדבר החכם לעשות זה ללכת לבעיות מעניינות, שאתה יודע לפתור אותן בקלות, ולמקסם את התועלת מלפתור אותן.
את התועלת מה, העסקית?
העסקית, הריטרן. Okay. זה באמת תלוי איזה סוג של ריטרן אתה אני רוצה, אז הדרך היא באמת קודם כל לראות את המטרה, להגיד אני רוצה להגיע לשם, וללכת בדרך הכי קלה. וזה אנחנו כמהנדסים שוב, וכטכניוניסטים לדעתי, לא עושים הרבה, אנחנו לא יודעים.
אתה אומר שההתעמקות באה על חשבון התועלת, זאת אומרת, לפעמים לפתור את הבעיה ביסודיות ועד הסוף, זה קצת לפספס כי...
לא, בוא נגיד, זה מה שאנחנו אוהבים לעשות, כן. לפתור בעיות קשות.
לעומק אבל.
לעומק. אני כדוקטורנט באמת חיפשתי את הבעיות האלה, זה באמת מה שאתה עושה, אתה מחפש בעיות קשות, שיכולות להועיל לעולם, נכון, הן מועילות לעולם, אבל לדעתי זה גם סילפיש כזה, אתה רוצה בעיה קשה, אם היא מועילה לעולם, אז מצוין. אבל זה לא באמת המטרה העיקרית של לפתור את הבעיה. אני חשבתי שדרך הלימודים במנהל עסקים, אפשר לקבל את הפרספקטיבה האחרת באמת. ללמוד איך למקסם את התועלת, מהסקילסית שיש לך, או מהדברים שיש לך בידיים, שלדעתי זה לא פחות חשוב, וזה אולי מאפשר שינוי בגישה שלי לפתרון הבעיות. אז לכן ביקשתי מהמנחה שלי, אז שיעזור לי, פרופסור אירן יהב, שיעזור לי בלשכנע את הפקולטה, כי כשאני ביקשתי מהפקולטה להתחיל תוך כדי הדוקטורה בתואר MBA, הם אמרו שזה בלתי אפשרי, אסור שאני אעשה עוד תואר ליד התואר במדעי המחשב. מה פתאום, זה תואר כבד, אתה לא תספיק, זה יכול להשפיע. אז אני הבטחתי להם שזה לא ישפיע, וביקשתי גם מפרופסור ערן יב, שתמך בי הרבה, ובסוף הם אמרו לי, תשמע, אתה הניסוי בעצם. אתה הניסוי הראשון שלנו.
אוקיי, הניסוי במה הצליח.
במה שקשור לזה.
באו עוד אחרים אחר כך?
לדעתי, לא יודע אם באמת, אוקיי, אני לא מכיר, אבל אין סיבה שלא. זה משהו שיכול לעזור. תואר ב-MBA הוא תואר מעניין, הוא לא נותן לך אותו ניסיון עסקי, כמו שאם היית, אני מנהל, אבל הוא יכול לתת לך את כל החוכמות, אני בזמן קצר ובאופן, אני מתומצת. זה לא אותו סוג של תואר כמו תואר שלישי במדעי המחשב, או תואר שני במדעי המחשב.
אולי זה תוכן בבינה מלאכותית, MBA. אני לדעת. רציתי לשאול אם הפתרון שלכם בקונטילט הוא ייחודי?
כן. כמובן, כל סטארט-אפ טוען שיש לו פתרון ייחודי, כן? אז אני לא מחדש כלום, כשאני אומר, כן, זה התשובה הצפויה. אם הייתי אומר לא, זה היה מוזר. אבל הדבר הייחודי בקונטיל זה, כמו שאמרתי, אנחנו ממקמים את עצמנו, כי מישהו שבא מהתחום, מבין את הטכנולוגיה, איך היא פותחה, מה יכול להתפתח בעתיד, מה מתפתח היום, אני כל הזמן קורא, ואנחנו ממציאים גם טכנולוגיות. אז אנחנו באמת צופים מה יקרה עוד שנה או שנתיים או שלוש, ובקונטילט מה שאנחנו עושים זה למקם את עצמנו באופן חכם ואסטרטגי, כדי שאנחנו לא נתחרה עם מה שמתפתח, אלא אנחנו נהיה שותפים, בעצם נשתף פעולה עם מה ש... ומי שמפתח את הפתרונות האלה. אז זה באמת קונטילט, זה האסטרטגיה שלנו.
מעולה.
וזה כמובן המטרה שלנו היא להנגיש את הפתרונות האלה, ולאפשר שילוב שלהם, כדי לבנות פתרונות סופיים ללקוח.
ויש לכם לקוחות שהשתמשו בדברים אחרים ועברו אליכם?
כן. שני הלקוחות, הדיזיין פרטנר שלנו, הם השתמשו בכלי קיים כבר 14 שנים, בתחום יצירת התוכן, שהוא גם משתמש ב-GPT ו-Language Modeling, אבל קונטילט, כמו שאמרתי, הוא לא משתמש רק ב-Language Modeling. אז מה שהם ראו כשהם השתמשו בקונטילט, זה קודם היה להם חיסכון של 20% בזמן הכתיבה או בזמן המשימה. עם קונטילט יש להם חיסכון כ-90% בזמן הכתיבה. הסיבה היא שקונטילט מאפשר, use cases הרבה יותר מורכבים, שיש בהם הרבה יותר צעדים, לא רק צעד אחד של לקחת input ולהוציא output, אלא הוא מאפשר, כמו שאמרתי, brainstorming באמצע,
כן,
וכתיבה.
גם יותר דיוק.
יותר דיוק, אז פחות באמת review ו-editing אחר כך, כמעט ואין editing לתוצאות שאנחנו נותנים, ולכן כן, הם עברו, הם עדיין עוברים, כי אנחנו בדיזיין פרטנרשיפ איתם היום, אבל הם מתכננים לעבור לקונטילט.
אבל דבר אחד לא סיפרת לנו, איך אתם עושים את זה?
איך אנחנו?
את הסוד, אתה צריך להיות לנו את הסוד.
מה שמאפשר את הדבר הזה, זה המיינדסט שלנו. אנחנו יודעים שאנחנו סטארט-אפ קטן, כן? אז אי אפשר להתחרות במי שעכשיו, אני בונה language models עצומים, ולהגיד, אני בונה language model יותר טוב מזה. יש לנו את ה-language models שלנו, ואת ה-fine-tuned versions של ה-language models הקיימים, אבל אנחנו מקמנו את עצמנו במקום שמאפשר הנגשה, ובאמת ניצול של טכנולוגיות הקיימות באופן מקסימלי לצורך מימוש הצורך של הלקוח.
עצות לסטודנטית המתחילה או לסטודנט.
אז זה שונה מסטודנט לסטודנט, אבל לדעתי הדברים שאפשר להגיד באופן כללי זה שחוץ מהלמידה עצמה, כמובן צריך ללמוד וצריך שתהיה חכם מספיק, בוא נגיד, באמת. לדעתי כל מי שנכנס לטכניון יש לו את השני דברים האלה, ואני יודע שצריך לעשות אותם, אבל הדבר העיקרי לדעתי שעושה את ההבדל זה המיינדסט. כשאתה נכנס לטכניון, אתה צריך לבוא עם מיינדסט מאוד שונה. המצב הוא רכן שלך ביום יום צריך להיות שונה ממישהו שעושה, ואני לומד באופן כללי. אתה צריך להיות מוכן לקשה יותר, ולהגיד, תשמע, אני רוצה להיות הכי טוב במה שאני עושה. אני רוצה להיות הראשון במחזור. כי זה המיינדסט שנותן לך את האנרגיה היומיומית. זה נכון לא רק לטכניון, אגב, זה משהו שעוזר לך בהמשך. כשיש לך סטארט-אפ, אם אתה אומר, יש לי סטארט-אפ, אני רוצה עכשיו לבנות סטארט-אפ ולמכור אותו, זה טוב, אתה יכול להצליח אולי, אבל כדי להצליח לדעתי, צריך להישאר עם המיינדסט הזה, שיש תחרות, יש הרבה סטארט-אפים, הסיכוי של להצליח זה 90, באמת 1% ו-99% לא להצליח, ואתה בכל זאת רוצה להצליח, וזה שווה את זה. אז המיינדסט הוא מאוד מאוד חשוב, צריך להישאר עם מיינדסט מתאים. כי הרבה מהאנשים שאני מכיר, הם יודעים שצריך ללמוד, הם יודעים שצריך להיות חכם, ובקיצור, לא כל מישהו שהוא אוהב להיכנס לטכניון, אני כדאי לו להיכנס, אלא צריך להיות מישהו עם אהבה הנדסית, בוא נגיד. אבל הדבר החסר, שאנשים לא מדברים עליו, זה מצב הרוח. צריך להיות במצב רוח מיוחד. גם לפני המבחן, ותוך כדי המבחן, זה באמת חשוב. אסור לפחד, ומעבר לא לפחד, צריך להיות עם אנרגיה מאוד מאוד חיובית.
אוקיי, מעולה, זה טיפ מקורי. אני לא חושבת שהיה לנו את זה בעבר.
ועכשיו, נת. הכישלון.
אתה יכול לספר על איזשהו כישלון שהיה לך?
אז תוך כדי התואר, ולדעתי תוך כדי כל תהליך, אם אתה לא מגיע להצטיינות, זה נחשב לכישלון, כי אתה נכשלת במשימה שאתה רוצה להגיע אליה. גם העניין של לבנות סטארט-אפ, כן? ולהצליח בו, זה אולי נשמע משהו שהוא, אני מיוחד, אתה בונה סטארט-אפ, אבל אם אתה לא מצליח בזה, אז גם נכשלת. אז כל עוד שלא הגעת לצעד הבא בסטארט-אפ, או לסמסטר הבא, אתה, אני בינתיים, בסיכון מאוד גבוה לכישלון, וזה קורה, אני יכול לקרוא תוך כדי הסמסטר, אתה לא מבין, אתה לא לומד, או שאתה לא מצליח ללמוד.
היו לך כאלה? קורסים ספציפיים או נקודות מסוימות שאמרת, וואו, אני לא מצליח?
היה קורס אחד בתואר הראשון, שלא לא הצלחתי, אבל אני רק למדתי את החומר ולא למדתי את המבחנים אז, ונכנסתי למבחן והייתי בשוק. אז זה יכול לקרות, כן, זה יכול לקרות, ובוא נגיד, אם אתה, אני מכוון לקבל הצטיינות נשיא, ולא הצלחת בזה, ואחד הסמסטרים אני לא קיבלתי הצטיינות נשיא, כן?
אחד רק.
היה לי שני סמסטרים בכל התואר שלא קיבלתי הצטיינות נשיא, נכון שהממוצע הסופי הוא הצטיינות נשיא, אבל שני הסמסטרים האלה...
מה הממוצע נדרש למצטיין נשיא?
באופן כללי, כן. בסיום התואר, אני חושב 92.5 או משהו okay. כזה, או 93. זה שונה מתואר לתואר. כישלונות יכולים לקרות, והם קוראים ביום יום שלנו, ולדעתי הם חלק, באמת...
חלק מהתהליך.
הם חלק מהתהליך, זה לא רק בשביל הפילוסופיה, כישלון זה חלק מהתהליך, זה באמת המצב.
וזה מה שהרגשת גם באותו רגע, או שבאותו רגע זה היה קשה?
זה מה שהרגשתי, וזה מה שאני עכשיו מרגיש, זה תמיד מה שאני מרגיש. אם אתה לא מתקשה תוך כדי העבודה, אז זה אומר שאתה באותו מקום. והקשיים האלה הם סוג של כישלון, אתה יכול לנסות להיקשל, למשל, אני יכול לנסות למכור ללקוח מסוים, והוא לא מתעניין, או לחודש שלם לא מכרת ללקוח, ולא היו אני לקוחות שהתעניינו, אז זה נחשב לכישלון. עד שמישהו התעניין, ועד שמישהו אחר התעניין, אז זה התחיל להיות הצלחה, כן.
אתה רואה את זה כמצב זמני, בגלל זה אתה מצליח להתמודד עם זה, זה מה שאתה אומר.
כן, לפחד יותר מדי, לדעתי, זה אשליה. אם אתה מפחד יותר מדי, כמובן צריך להיות חכם, אסור לך לקחת סיכונים סתם, וצריך להיות באמת בן אדם שאחראי למשפחה שלך, לאנשים שמסביבך, אבל גם צריך לקחת את העניין של הפחד מכישלון, ולשים אותו בפרופורציה, לא להוציא אותו מפרופורציות. מה יקרה מקסימום? אני אנסה עוד פעם. צריך באמת להיות מישהו שהוא decisive, עם נחישות. זה חשוב. והמיינדסט הוא חלק מזה.
כן. מעולה.
ועכשיו, השראה טכניונית.
אז יש הרבה אנשים שבאמת הראו השראה אצלי. אני יכול, למשל, להגיד, המנחה שלי, פרופסור ערן יהב, הוא בן אדם מאוד מוצלח. כמובן, מי שבוחר מנחה, אני באמת בחרתי, לא סתם הלכתי, עשיתי תואר, אני שני, לקחתי את הזמן בלבחור את המנחה.
זה גם טיפ.
כן, זה חשוב מאוד האמת, mm-hmm. כי תואר זה לא רק לעשות תואר שני ולשים וי, אלא זה חלק מהחיים שלך בהמשך, המנחה הזה הוא חלק מהמשפחה שלך, זה בן אדם חשוב. פרופסור ערן יהב, אני ראיתי בו כמישהו שאני יכול ללמוד ממנו, הוא מישהו מוצלח, ורואה אותו כמישהו שבאמת אפשר ללמוד ממנו הרבה. אותו דבר גם מההורים שלי, כמובן כל מישהו ש... כל בן אדם לומד מההורים שלו, רואה אותם כמקור השראה. אבא שלי הוא גם מהנדס מכונות, אז ראיתי...
מהטכניון?
הוא לא מהטכניון, הוא מבן גוריון, אבל הוא גם מהנדס, לא? אנחנו הטכניון.
השראה? השראה?
אז הוא מקור להשראה גדולה. התמיכה ואנשים מסביבי הם גם סוג של השראה. אפילו תוך כדי התואר הראשון, זה מצחיק, אבל כשאתה מגיע ממקום קטן, אנחנו כפר של 1,500 אנשים, אנחנו יישוב קטן מאוד, אז אתה אומר, זאת הזדמנות מעניינת, כי אני עכשיו בטכניון, אני לא מופתע שאני בטכניון האמת, זה לא מקום רחוק, זה מקום שכל הזמן ראיתי את עצמי שאני אהיה בו, ויש הרבה האמת מאותו יישוב שאני באתי ממנו, שלמדו פה והצליחו ממש טוב, אבל זה גם הזדמנות של לא רק להצליח, אלא להצטיין.
ולהיות השראה לאחרים.
כן, וזה באמת נותן השראה.
יש עוד משהו לסיום שאתה רוצה להגיד? מסר, תוכן שיווקי שלא נכתב בבינה מלאכותית, מה שאתה רוצה?
אנחנו בדרך כלל רוצים לעניין סטודנטים מהטכניון, להתעניין בקונטילט, אז אם אפשר לעניין אותם.
בתור מה, משרות סטודנט?
כן, אנחנו רוצים לגייס כסף ואז לעניין הסטודנטים.
אוקיי.
אז מעולה. מקווה שמישהו ישמע את הסטודנטים דרך כלל כנראה לא אלה שמקשיבים לזה, מי שמקשיב לזה זה אלה שסיימו.
אנחנו נדאג שהם יקשיבו כמובן. מעולה, אז תודה רבה, היה מעולה.
תודה.
ותודה לכן ולכם על ההאזנה. אנחנו הטכניוניסטים, הפודקאסט של ארגון בוגרי הטכניון. תוכלו למצוא אותנו ביישומוני הסטרימינג והסקטים, ספוטיפיי, גוגל, אפל, דיזר ועוד. שם אפשר להזין לכל הפרקים ולהירשם לקבל עדכונים על פרקים חדשים. אם גם אתם רוצים להשתתף בפודקאסט, צרו איתנו קשר. אני רותי דונג, להתראות.